כל שנה, ביום שישי הראשון של חודש אוגוסט, מציינים את יום הבירה הבינלאומי. סיבה טובה לשבת, להרים כוס בירה ביחד וליהנות. אומרים שבירה בדרך כלשהי מצליחה לעשות מה שדיפלומטים ופוליטיקאים לא מצליחים לעשות. לאחד אנשים, לחבר בין אנשים. האהבה לבירה גורמת לנו לעצור לכמה דקות, לשבת, לשתות בירה ביחד, לדבר. השיחה יכולה להיות רגועה, היא יכולה להיות יצרית, היא יכולה להיות נוקבת, אנחנו יכולים להסכים או לא להסכים אחד עם השני. אבל איכשהו, הבירה גורמת לנו לשים את המחלוקות בצד ולעזוב כחברים. למרות אי ההסכמות. זה מזכיר לאירוע בירה שהיה בסוף שנת 2008, נובמבר 2008, ובמסגרת האירוע ישבנו יוחאי קוטלר ממפשלת שפירה, ליאור בלמס מאלכסנדר היום, נדים חורי מבירה טייבה ואני. ישבנו שם כולנו ליד שולחן עם כוסות בירה ביד, שתינו, דיברנו, שיחה חברית, שיחה מקצועית, בסך הכל היה מאוד מאוד נחמד. לא יודע מי, אבל מישהו צילם את הישיבה הזאת ואת השיחה, וכעבור כמה חודשים בכל מיני מגזיני בירה בינלאומיים התפרסמה התמונה עם כתבות של אותם כותבים שפרסמו את זה, שכל אחד בסגננו הוא כתב, אבל בסופו של דבר הרעיון שכולם כתבו שם היה שתראו איך בירה מחברת בין פלסטינאים לבין ישראלים, גם בתקופה של קרבות ובתקופה של התקדשויות. אז בואו באמת ננצל את יום הבירה הבינלאומי, להרים כוס בירה ביחד, לתת לבירה את הצ'אנס לעשות את מה שמספרים עליה, לחבר בין האנשים. אז יאללה, לחיים. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, מה שלומך גדי?
בסדר גמור, בירה חום, מנסה עם הבירה קצת לקרר את החום, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח.
חום זה למות מחום, אתה מתכוון.
זה למות מחום, כן. בדיוק אתמול שתינו בחום הגדול הזה, 9.9% אלכוהול, איזה IPA.
היה IPA, כן. עשינו איזושהי טעימה גם ביום שישי האחרון. כל הבירות הכלילות, האמת שישבנו במזגן, ניסינו להתקרר, ועדיין הטעימות, לא משנה כמה אחוזי אלכוהול היו נמוכים, עדיין זה היה קשה.
בואי, נמוכים. 7.2, 6.8, והאימפריאל סטאוט שהיה 11.
אוקיי.
נמוכים, יחסית לאימפריאל סטאוט הם כולם היו נמוכים, כן.
לא, אבל זה עדיין היה קשה, אני חושבת, לאור מה שחווינו בשבועות האחרונים, שסיידר זה באמת הפתרון.
האמת, כן.
בהחלט הפתרון.
לגמרי.
טוב, אז היום יש לנו פרק בסדרת הפרקים של בישול בירה, ואנחנו היום נתמקד בנושא שככה כל הזמן נגענו, לא נגענו. היום אנחנו נדבר על התסיסה.
נגענו הרבה.
נכון.
גם בנושא של השמרים וגם בנושא של הטמפרטורה. נגענו בהרבה פרקים בנושא הזה, כן.
אז מה שנעשה היום, אנחנו נקדיש את הפרק לנושא התסיסה. זאת אומרת, ממש נתמקד בעניין הזה. לפני שככה נרד לעומקם של דברים, אני רוצה, אתה אמרת נגענו, אז אני רוצה לעשות קצת סדר.
סדר זה טוב.
סדר זה חשוב
וסדר
מאוד.
וסדר זה את.
סדר זה אני. אני רוצה לעשות איזשהו בריף קצר לגבי כל תהליך בישול הבירה. מה הוא כולל בעצם תהליך בישול הבירה? עכשיו, למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי דיבר איתנו איזשהו בחור ושאלתי אותו על מה היית רוצה שנדבר בפודקאסט, אז הוא אמר על בישול בירה. שאלתי מה זאת אומרת על בישול בירה, אז אמר איך מבשלים בירה. אז אני רוצה להגיד שכל הפרקים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מתייחסים בעצם לעניין בישול הבירה. כל הפרקים שאנחנו מדברים על תהליכי הבישול, זאת אומרת על שלבים בתהליך ועל חומרי הגלם, בעצם כל דבר ודבר כזה, כל פרק כזה, נוגע בתהליך הבישול. רק מה? צריך לקחת את החוטים, מכל פרק לקחת את החוט.
ולקשור אותם ביחד.
בדיוק, ולקשור את זה ביחד לפקע צמר אחת, שזה המוצר הסופי. זה התהליך.
יש לנו כל כך הרבה שלבים בתהליך, ובכל שלב בתהליך יש לנו כל כך הרבה ניואנסים, וכל כך הרבה דברים שמשפיעים, שאם אנחנו נתחיל עכשיו, אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5, אנחנו לא נגיע גם למיליון. וזה סתם משעמם, אני חושב.
לא רק העניין של משעמם, אני חושבת שאתה נותן פרטים, 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 בסוף זה מאבד עניין. ולכן, מה שאני מציעה, זה מי שבאמת רוצה להבין את תהליכי הבישול, פשוט לשמוע את הפרקים שמתייחסים לחומרי הגלם ולתהליכי הבישול, לגזור מתוך זה את מה שמעניין אותו, כי יש כאלה שמבשלים מרקז ויש כאלה אולגרן, ודיברנו גם על ההבדלים וכו'. אז השלב הראשון שלנו זה בעצם הרכבת המתכון. הנושא הזה של הרכבת המתכונים, דיברנו על זה בפרק של המלט, שזה בפרק 12, שם דיברנו על סוגי הלטטים, מה המשמעות וה ההשפעה של כל לטת ולטת למוצר הסופי.
איך צריך להתנהג איתו? מה הוא נותן לנו?
נכון. איזה מלט הוא בסיס, קרמל, ממה אנחנו גוזרים את אחוזי האלכוהול, מאיזה סוג של מלט.
כמה לשים מכל לטת כדי
בדיוק,
לקבל תוצאה טובה.
בדיוק, לטתים מיוחדים, וכמובן, וכמובן, וכמובן שלאורך כל הדרך יש את העניין, שקודם כל צריך לדעת איזה סגנון בירה אנחנו רוצים לבשל, ולפי זה אנחנו בעצם נכנסים לתוך התהליך. אז אמרנו, דבר ראשון זה הרכבת מתכונים. הדבר השני זה כל הנושא של ההשריה של המשינג, שזה הקדשנו בפרק של בישול הבירה.
פרק 25.
פרק 25, כן, דיברנו על המשינג, הזכרנו גם בפרק 12 על הלטת. אז דיברנו על תהליך המשינג, על ההנבטה, על האנזימים.
טמפרטורות שמפעילים את האנזימים, על היחס מים לטת, מה צריך.
המשמעות של כל אנזים ואנזים, מה הוא נותן לנו, לטת פעיל, לטת לא פעיל, דיברנו על פארטי על מש, דיברנו
ברוינבג, כל מיני שיטות.
בדיוק, ולמה תהליך המשינג הוא כל כך חשוב. השלב הבא זה הספארג', דיברנו גם על עניין הספארג'ינג. מי שמבשל עם רכז וגרעינים זה פחות משמעותי, זה יותר משמעותי בתהליך של אולגרן. למרות שכבר שמענו בשלנים ביתיים שמדברים על זה שהם לא עושים ספארג'ינג, כי בכמויות קטנות זה לא כל כך משמעותי.
זה אסכולה חדשה
שצומחת.
בכלל, כל הדברים החדשים בבישול בירה, כמו שאני רואה אותם, זה הכל איך לעשות את החיים יותר קלים, או איך לעשות את זה יותר פשוט, או למה להתאמץ. ואז מתחילים לבנות מסביב זה איזושהי תיאוריה, יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה.
זה לא בהכרח לא נכון.
כן, אבל, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אם אתה עושה איזשהו בישול בירה, ואתה צריך להעלות את הנפח שלך, אז למה לא לעשות ספארג'ינג ולשטוף את הגרעינים ולקבל עוד קצת משהו מהגרעינים ולא מים רגילים? אבל אז פתאום ירד לי הסימון ואמרתי, רגע, זה מדובר על אנשים שעושים ברוינבג, ואז הם לא צריכים להוסיף שום דבר. בקיצור, התהליכים משתנים, השיטות בישול משתנות, ובעצם, כמו שאני רואה את זה, כל העולם הולך לקראת, בוא נעשה את החיים יותר קלים, כמו כל דבר שאנחנו מנסים לחפש.
למה לא? אם זה לא פוגע בתהליך ובמוצר הסופי, אז למה לא?
אם זה לא פוגע בתהליך ובמוצר הסופי, כן, למה לא?
אני חושבת שאם אתה מבשל בבית 20 ליטר, אולי באמת אפשר לוותר על התהליך.
בוא נגיד, את יודעת איך אני תמיד אומר, טוב לך? תמשיך, מה עשה מה שאתה רוצה.
אז אחרי השלב של הספארג'ינג, יש לנו בעצם את שלב בישול הבירה, שעליו דיברנו בפרק 25, ממש הקדשנו לו פרק שלם.
למה זה חשוב? תהליכים שקורים בו, מכוסה, לא מכוסה, טעמי לוואי.
איך שומרים על הבירה שהיא לא תתקעה?
זה למי שעושה עם רכז.
בדיוק. מה קורה בתהליכי הבישול, כל הנושא של ה-DMS, איזה תהליכים קורים בבישול, דיברנו על ההתגבשות של החלבונים, דיברנו על ה-DMS, על ההתקהות של התירוש, דיברנו על הנושא של החיתוי של הבירה בתהליך הבישול.
דיברנו על הנושא של הקירור של התירוש.
נכון, ופה ממש ממש נכנסנו להשוואה, בין תהליכי הבישול של האולגרן ושל הרכז.
אז זה מה שעשינו עד היום, וזה פחות או יותר השלב, והנה הגענו עד הלום, לתסיסה.
בדיוק, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה שברגע שאנחנו מסיימים את השלב הבישול, אנחנו בעצם מתכנסים לשלב של התסיסה.
כשבאמצע צריך לקרר את הבירה, שכמו שאמרתי, כבר דיברנו על זה, no chill, can chill. והנה אנחנו בתסיסה.
והנה הגענו לשלב התסיסה. אז בפרק השמרים למשל, נגענו כל הזמן, כי אי אפשר לדבר על שמרים בלי לדבר על תסיסה, אז כל הזמן נגענו בעניין של התסיסה, חזרנו אחורה, נגענו, חזרנו אחורה. אז היום אנחנו מן הסתם נדבר גם על שמרים, כי אין מנוס.
השמרים עושים את התסיסה.
הם אלה שעושים את התסיסה. בדיוק כשאנחנו מדברים על תהליכי על השלב הזה של התסיסה. אז אם אני זאתי שעושה את הסדר, אתה זה שמדבר על ההיסטוריה.
נכון.
אז בוא אולי תספר לנו קצת על הקטע ההיסטורי של כל
ההיסטוריה של התסיסה. אז נתחיל מזה שבהתחלה התסיסה הייתה תסיסה ספונטנית. לא שהייתי שם, כמו שאני תמיד אומר, אבל זה מה שלמדנו. התסיסה הייתה תסיסה ספונטנית. כמו שיש יינות שמציסים אותם ללא תוספת של שמרים, אותו דבר היה בבירה. הכניסו את הבירה למחל התסיסה או לפריכת התסיסה, אם נסתכל על ההמנון של נינקסי, ונתנו לנבגים שבאוויר ולכל המיקרובים שבאוויר לעשות את העבודה. ואז קיבלנו בירה עם טעמים מסוימים, אלה היו טעמים מעורבים, גם של שמרי הבירה, גם של כל הבקטריות האחרות. בפרק שדיברנו על השמרים, זה היה פרק 25, או לא זוכר איזה מספר. גם בפרק שדיברנו על הלאגר.
פרק 32, זה היה פרק של שמרים.
איך את זוכרת את זה? איבדתי כיוון כבר. פרק 32, דווקא זה אחד האחרונים, צריך לזכור אותו. אז שם דיברנו לעומק על הנושא, איך בכלל הגיעו השמרים, איך התפתחו השמרים, וזה בא בד בבד עם התפתחות התסיסה. ברגע שגילו שהשמרים הם אלה, או הקצף, שהקצף שנוצר הוא אחראי לתסיסה, אז כבר התחילו לעשות את התסיסה בצורה כזאת, לאסוף את הקצף הזה, והומציאו כל מיני מערכות תסיסה מיוחדות ומסוימות.
ודיברנו גם על התפקיד הזה של
כן, דיברנו על התפקיד הזה של אותו אחד, זה שאחראי
על הקצף.
הפנר. הפנר, יו הפנר.
לא יו, לא קראו לו.
לא, יו הפנר זה ההפנר הכי ידוע שיש, למרות שהוא לא אסף שמרים, הוא אסף דברים אחרים, אבל הוא היה הכי, ההפנר הכי ידוע.
תתרכז בבקשה.
טוב, אז מערכות תסיסה. כמו שאמרנו בהתחלה, זה התחיל מזה ששמו את הבירה בבורות או בחציבות בתוך הסלע. אחר כך זה עבר לכל מיני כלי קיבול מעץ, אני מניח. ואם אנחנו נתקדם יותר, אז היו שתי שיטות של מחלי תסיסה מאוד מאוד מעניינות. אחת מהן נקראה ברטון יוניון, שהיא הייתה בברטון און טרנט. האמת היא שעד 1980 היא הייתה בשימוש במבשלת בס, והיום אני חושב היא גם נמצאת בשימוש בעוד איזה שם, במרסטונס. המערכת הזאת, הרעיון שלה, שזה ערימה או לא ערימה, זה שורות שורות של חביות עץ שמחוברות ביניהן במערכת של צינורות, ואז מזרימים את הבירה מהחבית הראשונה עם השמרים, ואז זה עובר בין כל החביות, מתחילה תסיסה, התסיסה יוצרת קצף, הקצף יוצא החוצה מאיזשהו צוואר של ברבור שנמצא מעל מחל התסיסה. כל הקצף הזה יוצא, הבירה שבקצף שוקעת ויורדת חזרה לתוך המחל, ומה שנשאר בעצם למעלה זה השמרים. וזאת הייתה שיטה בשביל להעביר את השמרים, להצליל את הבירה, להוציא את השמרים מהבירה. השמרים האלה נחשבו לשמרים מאוד טובים, שהיו משתמשים בהם בבית שבה. השיטה השנייה זאת שיטה שנקרא יורקשר בוקס, הייתה מאוד נפוצה ביורקשר, צפון אנגליה. אלה מחלי תסיסה פתוחים בצורה מרובעת, עשויים בהתחלה מעץ ואחר כך מחמר, כשבתוך המחל, המחל בעצם בנוי שתי קומות. בין שתי הקומות יש פתח של באר, בקוטר של משהו כמו מטר, עם רצפה מחורצת. ואז מה שהיה קורה, הבירה הייתה יורדת לחלק התחתון של המחל, ואז משם היו שואבים אותה לחלק העליון, דמי סירקולציה כזאת, כשבכל פעם כזאת, השמרים היו נשארים במחל העליון ולא במחל התחתון. ואז ברגע שנגמרה התסיסה, הבירה שהייתה נשארת במחל התחתון הייתה מאוד צלולה, והשמרים היו למעלה ואפשר היה להשתמש בהם.
זה פעם.
זה פעם, זה לא כל כך רחוק. זה פעם 1800, וברטון יוניון זה אפילו עד היום, לפחות ממשלה אחת משתמשת בה. אני יודע שיש עוד ממשלה בארצות הברית, אני לא זוכר איזה, שבנתה לעצמה מערכת מאוד דומה לברטון יוניון, לא בשביל לאסוף את השמרים, אלא יותר בשביל להצליל את הבירה ולקבל טעמים. המערכת הזאת נותנת, אומרים, טעמים יותר עגולים לבירה.
מה יש היום? מה בעצם במפעלים יש היום? בואו לא נדבר.
היום, בואו נגיד ככה, רוב מערכות התסיסה הן מערכות תסיסה עשויות מנירוסטה, כשבאמת לנושא הזה של מבנה המחל, יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הבירה. היחס בין הגובה לרוחב, נכון להיום עם רוב המחלים, הם מחלים קוניים שהתחתית שלהם, הקונוס למטה הוא בזווית של 60 מעלות, אומרים שזה הכי טוב בשביל להשקיע, לשקע את כל השמרים, ואז אפשר פשוט לפתוח ברז מלמטה ולהוציא את כל השכלי החוצה, ולהשאיר את הבירה הצלולה בתוך המחל.
למרות שהיינו בכמה מבשלות מודרניות, שהמחלים היו בשכיבה.
המחלים בשכיבה למחלי היישון.
הבשלה.
אני חושב שהמקום היחידי...
לא, למה? בבלגיה ראינו...
בבלגיה זה משהו אחר. הם שם משוגעים, הם לוקחו מחלי חלב בכלל.
מחלי חלב, נכון.
זה היה בכלל מחלי חלב. נכון. עכשיו שוב, למחל בשכיבה גם יש. אני יודע ש... אני חושב שזה... פאולנר. הם משתמשים במחל שוכב. הרעיון זה שבזמן התסיסה נוצר CO2, וכשה-CO2 עולה במחל שהוא עומד, הוא לוקח איתו הרבה מהטעמים של הבירה ומנדף אותם. מחל שוכב, הדרך שעושה CO2 יותר קצרה, ולכן הוא מנדף פחות טעמים.
אני חושבת שגם שמענו את ההסבר הזה בברנרד, לדעתי.
בברנרד יש להם את המחלים פתוחים. בכלל, הצ'כים מאוד אוהבים תסיסה פתוחה. זו תסיסה שבעצם נותנת לשמרים יותר חמצן, כי זה הכל פתוח. הכל באוויר, וממש רואים...
גם בפילזנר אורקל רואים את זה ממש יפה.
בפילזנר אורקל רואים את זה למטה, במרכז מבקרים שלהם. ויש עוד כל מיני ממשלות צ'כיות מאוד אוהבות להשתמש בתסיסה. לדעתי גם בבזלת ברמת הגולן, יש להם חדר תסיסה את בירת החיטה שלהם, לפחות פעם יציסו במחלים פתוחים כאלה, אבל אז צריך לוודא שכל החדר יהיה בטמפרטורה טובה ועם אוויר נקי.
אז השאלה אם אתה מציס במחלים ככה פתוחים, מבשלה שהיא מסחרית וצריכה שכל פעם הטעם של הבירה יהיה זהה, איך הם יכולים לנטר את כל מה
שקורה? אין שום בעיה, זאת אומרת, המחל תסיסה מנותר, החדר עצמו מנותר, ובואי, אנחנו ראינו את זה בכל דבר, ראינו את זה איך קוראים למבשלה ליד פילזן שם, פוקמייסטר. הם עובדים עם המחלים האלה.
הם עובדים והתוצאה מצוינת.
והתוצאה מצוין והתוצאה טוב. נכון, צריכים מיומנות יותר גדולה מאשר מחלי תסיסה נירוסטה סגורים רגילים קונים. ובכלל, רוב התסיסות נעשות בשני מחלים, מחל אחד זה מחל, או התסיסות המסורתיות, מחל אחד להצסה ומחל שני אחרי זה לישון ולהפשלה.
אז רגע, בוא שנייה אני פותחת סוגריים. כשאתה נמצא במפשלה מסחרית, יש לך כמה מחלים. אחד מהם זה המחל תסיסה. זאת אומרת, לא אחד, הרבה יש, כן, אבל אני מתכוונת מסוג המחל.
שוב, זה תלוי בשיטה, תלוי באיזה אסכולה את עובדת. יש את האסכולה הצ'כית, בירה צ'כית יכולה להיקרא צ'כית רק אם התסיסה נעשית בשני מחלים. מחל אחד לתסיסה ומחל שני להבשלה. אותו דבר בגרמניה, הרבה מבשלות עושות את זה. בארצות הברית לעומת זאת, בקושי תראי את זה, תראי מחל קוני, שהוא מחל דו-שימושי. מתסיסים את ההתחלה במחל הזה, ואז מוציאים את השמרים מלמטה ונשאר הבירה להבשלה. חלק מהמחלים אלה מחלים שיש להם כאילו נשם שיכול להוציא לשחרר לחץ. בזמן התסיסה, ואחר כך כאילו סוגרים את הנשם, ואז אפשר לייצר לחץ במחל ולגזז את הבירה. יש כל מיני סוגים של מחלים, וכל מבשלה משתמשת במה שנוח לה.
אז בואו נחבר את זה רגע לבישול הביתי. בבישול הביתי יש לנו את המחל תסיסה הרגיל שאנחנו משתמשים בו.
נכון, בבישול הביתי יש מחל תסיסה, משתמשים במחל אחד, עושים את התסיסה.
בדרך כלל בבית משתמשים במחלי פלסטיק, אלא אם כן...
נכון, כי זה יותר זול, זה יותר נוח. כן. זה לא יותר נוח, אבל יותר זול וזמין.
עם הזמן ועם הבישולים מחליטים להשתדרג ולקנות...
דברים יותר רציניים.
להשקיע במחלים יותר רציניים.
אבל גם היום, דרך אגב, גם היום בבישול הביתי מתחיל יותר להיכנס הנושא של תסיסה בלחץ.
כן.
של להציס את הבירה לא במחל פלסטיק עם נשם שמשחרר את הלחץ, אלא להפך, במחל סגור שיודע להחזיק לחץ, בדרך כלל זאת חבית בירה כלשהי, ואז הלחץ נבנה בפנים. יש אומרים שזה מדכא טעמי לוואי מסוימים, זה מאפשר להציס את הבירה בטמפרטורה גבוהה יותר, ואז לקבל תסיסה יותר קצרה עם פחות טעמי לוואי, אבל צריך מאוד לדעת להשתמש בזה, כי במידה ועושים את זה עם זן השמרים הלא נכון או בצורה לא נכונה, אנחנו יכולים לקבל הרבה טעמי לוואי שנובעים...
חרבשנו את הבירה.
חרבשנו את הבירה, קיבלנו טעמי לוואי שמגיעים מהסטרס של השמרים.
של השמרים, כן.
ואם כבר דיברנו על השמרים, אז להזכיר, דיברנו עליהם כבר בפרקים הקודמים שלנו.
דיברנו, נכון, דיברנו על סוגי השמרים, ודיברנו את ההשפעה שיש לכל שמר ושמר לכל זן על התסיסה, ומה אנחנו מקבלים ממנו, מה הטעמים והארומות שאנחנו מקבלים מכל שמר ושמר. וגם מה עם טמפרטורות התסיסה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לפי כל שמר שאנחנו משתמשים. דיברנו על שמרי אל, שמרי לגר, חיטה וכו' וכו'. טוב, אז חוץ מהטמפרטורות יש עוד דבר שדיברנו עליו, זה הנושא של כמה זמן נמשך התסיסה. דיברנו על זה וחפרנו, אני חושבת, בעניין הזה. כשהמסקנה הסופית הייתה, אי אפשר להגיד בצורה חד משמעית וודאית, כמה זמן נמשכת לתסיסה. זה תלוי בכל כך הרבה משתנים סביבתיים ובחומרי הגלם שאנחנו משתמשים, זן השמרים, טמפרטורות, המחל עצמו ומה לא, כדי לדעת כמה זמן נמשכת לתסיסה. אנחנו כן יכולים אבל לדעת שאם אנחנו משתמשים בהידרומטר ומודדים את צפיפות הסוכר, אנחנו יכולים לדעת מתי התסיסה מסתיימת. אם אין בועות בנשם, זה לא אומר שאין תסיסה. זה יכול להיות שהתסיסה נחלשה, ואנחנו לא רואים את הבועות. זה יכול להיות שיש איזושהי בריחה של...
CO2.
בדיוק, שהמכסה לא סגור כמו שצריך, ויש בריחה של CO2, ולכן אנחנו לא רואים את הבועות בנשם. עוד דרך לדעת שיש תסיסה, מעבר לנגיד אם אין לנו הידרומטר, ואנחנו לא רואים בועות בנשם, אז לראות אם יש איזשהו קטר כזה של לכלוך על הדופן של המחל, אם יש קצף כזה
וכן, אפשר
מעל התירוש.
מותר לפתוח את המחל ולהציץ, זה בסדר, זה לא הורס את הבירה.
בקטנה,
בקטנה
לא,
פותחים
לא
טיפה,
עכשיו
מסתכלים.
לפתוח ולחגוג עליו.
בדיוק, אבל אפשר לעשות את זה.
כן, עכשיו, עוד דבר שככה חוזרים ושואלים, וחבר'ה שמתחילים ומתלבטים, עם לבשל בירה בבית, זה האם יש ריח שיוצא מהמחל תסיסה.
כן, זה הפחד הכי גדול שלהם, הם יסריחו את הבית, כן. אם ישר בני הבית ייפגעו מזה, ייצאו עליהם, אז לא, כן, יוצא ריח, יוצא קצת, זה לא כמו, בוא נגיד ככה, כשאתם מתגנים סטייק או נקניקיות על הגז או איזה המבורגר, הבית מסריח גם הרבה זמן אחרי זה. בירה, אם זה טיפה מסריח, זה מיד נעלם. אין עם זה שום בעיה, באמת זה לא.
גם בזמן הבישול, אוקיי, יש ריח של הבישול, שמבחינתי זה הריח הכי נעים בעולם, אבל לא משנה. זה לא, מה מחסיסה לא יוצא לך ריח?
אם תדחפי את האף ליד הנשם, תריחי משהו.
תדחוף את האף, אבל אתה לא דוחף את האף.
בכל מקרה...
בא בן אדם ואומר לך, אני שמת מחסיסה בסלון, יהיה ריח? לא יהיה ריח.
לא יהיה ריח, וגם אם מישהו יעבור ליד זה מיד אחרי זה ישקע.
אולי תריח. אבל לא יהיה ריח. אז על מה בעצם דיברנו עד עכשיו? דיברנו על זה שבעבר היו מציסים קצת שונה מהיום. יש לנו סוגים שונים של מחלי תסיסה. בבית בדרך כלל משתמשים במחלים מפלסטיק. דיברנו על זה שזני שמרים שונים נותנים לנו אפקטים
שונים של תסיסה וטעמים שונים ומבנה תסיסה אחר ומהלך תסיסה אחר.
כן. זמן תסיסה הכי טוב זה לבדוק בהידרומטר.
ולתת לזה עוד כמה ימים, שהם כל מיני תהליכים של שיקוע של השמרים, של העלמות טעמים, טעמי לוואי.
נכון.
אבל אין מניואל שאפשר להגיד שבוע, שבועיים, 10 ימים או חודש.
אמרנו שאין ריח במהלך התסיסה וטמפרטורות התסיסה. בואו נדבר רגע על הטמפרטורה.
טמפרטורה מאוד מאוד חשובה. אותה בירה שתעשו עם אותם שמרים בהפרש, ותציס אותה בהפרש טמפרטורה של 5 מעלות, תקבלו דברים שונים לגמרי. הבירות יהיה להם טעם שונה, הם יטעמו אחרת, לחלקם יהיה קצת יותר טעמי לוואי, לחלקם פחות טעמי לוואי. אין מה לעשות, שמרים זה דבר חי. ברגע שהם רואים טמפרטורה ששונה, הם מתחילים להתנהג שונה. גם אתם, שאתם מסתובבים בחורף, קר לכם, אתם מכונסים בעצמכם, ובקיץ אתם יותר שמחים ויוצאים לשתות בירה בחוץ.
יש כמה נקודות שצריך להדגיש לדעתי לגבי טמפרטורה, אוקיי? בטמפרטורה צריך לשלוט. מבשלים ביתיים, חובבים, שמים את המחל תסיסה שלהם, איפה ששמים, אלא הם לא שולטים בטמפרטורה, אוקיי? הם לא שולטים בטמפרטורה. מתסיסים בטמפרטורת החדר, אבל במזג האוויר שהוא קיצוני, כמו המזג האוויר למשל עכשיו, שמאוד מאוד חם בחוץ, ואנחנו יודעים שמדליקים מזגן בבית, וכשיוצאים מהבית מקבים את המזגן, ויש לנו הפרשי טמפרטורות של לפחות 10 מעלות, אוקיי? אז יש לנו בעיה עם הסביבה הזאת שאנחנו נותנים.
אז יש לנו שתי אפשרויות. יש לנו בעצם 3 אפשרויות. אפשרות אחת זה להתאים את זן השמרים לטמפרטורות שיש לנו בחוץ, לטמפרטורת התסיסה שלנו.
החדר.
בקיץ להשתמש בשמרים שהם יותר, נגיד, שמרי סזון או קווייק למיניהם, שיודעים לעבוד בטמפרטורות גבוהות. בחורף להשתמש יותר בשמרי לגר או שמרי אייל שיודעים לעבוד בטמפרטורות נמוכות. זה אחד. הדבר השני זה מה יש, לבשל את הבירה ולהתפלל שתצא טובה ולהבין שלפעמים היא תצא עם טעמי לוואי, לפעמים הסיכוי שלה להתקלקל יהיה יותר גבוה, אבל זה מה יש ועם זה אני מתקדם הלאה.
נכון, אבל זאת נקודה חשובה שצריך להבין שיש פה איזשהו סיכון
כן,
של
נכון.
בעצם של ה...
צריך להבין ולהבין של... ולדעת שיכול שזה, שזה יצא טוב, יכול שזה יצא נסבל, ומצד שני יכול שזה יצא גם גרוע ולא
נכון,
בלתי ניתן לשתייה.
נכון.
והאפשרות השלישית שהכי מקצועית זה פשוט לשלוט בטמפרטורה.
נכון.
לקנות איזשהו מקרר, לשים לו תרמוסטט שיודע לעבוד בטווח הטמפרטורות של התסיסה ולא ב5 מעלות שכל מקרר נורמלי עובד בו, והיידה, להכניס פנימה את המחל תסיסה, ואז אנחנו על הסוס. יודעים לשלוט
לא
בשמרים.
לא משנה אם זה חורף או קיץ.
כן, חורף, קיץ, לא משנה מה, אנחנו יודעים לתת לשמרים את הטמפרטורה שאנחנו רוצים ושהם רוצים כדי לתת לנו
את התוצאה
הסופי. דיברנו הרבה, לא דיברנו מה קורה בזמן הציסה, אז בואו נצא לטייסטינג רום, נטעם איזה בירה, ואז כשנחזור נדבר על מה קורה בזמן הציסה בעצם, מה זה הציסה. יאללה, טייסטינג רום.
אוקיי, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, והיום איזה כיף לנו, יש לנו את הבקחוס אולברון. 4.5% אלכוהול.
בירה חמוצה שמאוד מאוד מתאימה לטמפרטורות שיש לנו היום בחוץ.
נכון, עכשיו בקבוק, עטוף בנייר, כזה ממש נחמד.
יש קטע בהגשה שלו עם העטיפת נייר הזאת. משהו שעושה את זה קצת מעבר לבירה.
זה הופך אותה ליותר יוקרתית. כמו הרבה מהבירות שאנחנו תואמים, הריח מיד מתפשט לנו בחדר, אבל אתה רוצה אולי קודם קצת לדבר על הבירה?
סגנון פלנדרס אוד ברון. יש פלנדרס ברון ויש פלנדרס רד, שני סגנונות שהם פעם היו נחשבים כסגנון אחד. מייקל ג'קסון, לא הזמר, איש הבירה, נטע את ההבחנה ביניהם. האוד ברון יותר חום, הפלנדרס רד יותר רד. האוד ברון יותר מרוסן בטעמים החמוצים שלו. זה הסגנון. הוא שונה מה...
זה משלו?
זה משלת קסטיל, ון הונסברוק. הוא שונה מהלמביקים, שהם גם הם חמוצים, שפה הציסה היא לא ספונטנית. בלמביק הציסה היא ספונטנית, שמים את הבירה אחרי הבישול שלה במחלים פתוחים, כדי שכל הבקטריות מהאוויר ייפלו לתוך הבירה. פה לא, פה זה הכל מבוקר.
אפרופו ציסה.
אפרופו ציסה,
אז
כן.
איך אנחנו מגיעים לטעם החמצמץ?
בקטריות שמכניסים פנימה, דבר אחד. אפשר גם להגיע, אם עושים את זה בשיטה מאוד 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 מסורתית, אז מהיישון בחביות, לדעתי כן. גם אפשר להגיע לזה. למרות שאני חושב שהאוד ברון לא מיושן בחביות עץ, אלא בחביות נירוסטה, וזה ההבדל בינה לבין הפלנדרס.
פלנדרס, כן. טוב, אז בואו נדבר על מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים קודם כל בירה עם קצף מאוד יציב, ממש יש פה ראש קצף מאוד יפה, בצבע בז'.
הקצף.
כן.
הקצף בז', הבירה ממש חומה.
בז' והבירה היא בצבע חום כהה, ממש, אם אנחנו מסתכלים לאור, ממש, האור כמעט ולא חודר לתוך הבירה מרוב שהיא כהה, אבל היא לא שחורה. הריח שלה, אנחנו מיד מריחים את הריחות פרי, את הריח החמצמץ, ריחות מלטים.
יש את ריח של דובדבנים, אבל אין בדובדבנים.
כן, ריח טיפה של פירות, קצת
שרי כזה.
שרי, אבל יש פה גם, יש פה משהו גם של
מטובל.
פירות, פירות שהם יותר בשלים ותבלינים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא קצת יותר...
כמו חרצנים של...
כן, יש פה את הטעמים האלה היותר בשלים. בטעם שלה...
קודם כל, רגע, לפני הטעם, איזה כיף זה ביום חם לשתות כזה דבר. גם אחוזי אלכוהול
נמוכים. חמיצות זה מרענן.
גם אחוזי אלכוהול נמוכים, גם החמיצות מרעננת.
אז באמת, בטעם שלה מיד, ואיך שבלגימה, איך שהיא נכנסת לפה, אתה כבר מרגיש את הטעם החמוץ, אבל זה לא מהבירות החמוצות ה... הצטיות
שמעוות את הפנים.
כן, בדיוק, שהן בלתי נסבלות בפה, שצריך ככה לקחת נשימה לפני, אבל היא מאוד כלילה בפה, התחושת פה שלה מאוד 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 קלה, מאוד מוגזת ומאוד קלה. הטעמי מלטים שמריחים קצת פחות תואמים אותם.
לא, אני תואם פה לתת כהה, טעמים אפילו
לא, אתה אומר לתת כהה, זה נשמע כאילו...
התחלה של קפה, לא לגמרי, אבל ממש, ממש, ממש מעט כזה, טוסטי כזה, כמו טוסט.
טוסטי כן, אבל קפה...
קפה לא, אבל טוסטי כן.
לא שם. בריח, אבל זה יותר מורגש מאשר בטעם.
כן.
בטעם היא הרבה, הרבה, הרבה יותר קלה מאשר הריח המאוד עשיר שלה.
זה בעצם מה שמאבחן אותה משאר החמוצות, זה הדגש יותר על המלטיות, והחמיצות שהיא חמיצות עדינה. לא חמיצות כזה שמעוות לך את כל הפנים, אלא חמיצות עדינה עם המתיקות של הלטת, זה כזה חמוץ מתוק, אבל נכון. באמת הלטת פה זה הדומיננטי, זה הלטת.
נכון, אפטר טייסט שלה, קודם כל היא מאוד יבשה באפטר טייסט. הוא כאילו מתחיל עשיר, והוא נגמר...
יבש.
יבש, ומשאיר לך מין טעם של לחם בפה בסוף. כן. הטעם המלטי כאילו נשאר בסוף. אין פה טעמי קשות, אין ארומות קשות, אין קשות זה בכלל לא...
קשוט זה לא הקטע פה.
בדיוק, ממש לא הדבר המשמעותי בבירה הזאת. היא מאוד מרעננת, היא כלילה, היא נעימה. אפשר לשתות ממנה כמויות, אני יכולה לשתות ממנה כמויות.
טוב, זאת הייתה הבקחוס אוד ברון.
ולא להתבלבל עם הבקחוס מהפחית.
כן, שהיא משהו אחר.
שזה משהו אחר לגמרי.
ובכלל, מי שבעצם, המבשלה שהכי מזוהה עם הסגנון הזה, זה מבשלת ליפמנס. היא הכי מזוהה, אבל פה קסטיל גם עשו עם העבודה טובה.
אחלה בירה.
אחלה בירה. בקחוס אולד ברון.
לחיים.
לחיים.
חזרנו מהטייסטינג רום שלנו. בואו נדבר על מהלך התסיסה. מה זה מהלך תסיסה תקין בעצם?
אוקיי. גמרנו לבשל, אנחנו צריכים לקרר את הבירה. אם אנחנו לא נקרר את הבירה, זה יקרה אחד משניים. או שנבשל את השמרים ונהרוג אותם, או שנגיש אותם בטמפרטורה שגבוהה מדי בשבילם, והם יתחילו לעבוד בצורה שאנחנו לא רוצים שהם יעבדו.
אוקיי.
איך אנחנו מקררים את הבירה? זה כבר תלוי בכל אחד. אם אנחנו עובדים עם רקז, אפשר פשוט להוסיף קרח. אם אנחנו עובדים אול גריין, איזושהי דרך שאפשר לקרר את הבירה בלי לדלל אותה.
דיברנו על זה, דיברנו על צ'ילרים, דיברנו על...
בדיוק.
אז הגשנו
את השמרים, בדרך כלל אנחנו נעבוד עם שמרים יבשים, הגשנו את השמרים לבירה. יש כאלה שאומרים כן להרטיב את השמרים במים, כמו שעושים הסבתות היו עושות עם השמרי האפייה, או לא לעשות את זה. היום השמרים הם באיכות מספיק טובה, שלא חייבים...
מה הרטבת השמרים נותנת?
הרטבת השמרים בעצם מעוררת את השמרים, ואז אנחנו מגישים לבירה שמרים שהם קצת יותר בריאים, הם יותר כבר התחילו לעבוד, הם לא רדומים ויבשים. פעם שהשמרים, הייבוש שלהם והאיכות שלהם הייתה פחות טובה, זה היה חשוב, כדי שלא יקבלו מכת סוכר איך שאנחנו מכסיסים אותם לבירה. היום זה כבר, האיכות שלהם הרבה יותר טובה, קצת פחות חשוב. אני גם בישלתי פעם עם איזה ברומאסטר שאמר שהוא לא עושה את זה, כי כשהוא לטעמו, כשהוא היה מרטיב את השמרים, אז היה נותן לבירה טעם שמרי, והוא לא אהב את זה, אז הוא ישר שם אותם למחל סיסה. הכנסנו את השמרים, יש שלב שנקרא leg phase, השלב שבו השמרים מתחילים להתארגן על עצמם, שמרים יבשים, מתחילים לספוג נוזלים, להתפתח, לא רואים שום דבר בבירה. זה לוקח כמה שעות, אם זה בירה שתוססת בטמפרטורה קרה יותר, התהליכים יהיו הרבה יותר איטיים. אם הטמפרטורה שלה יותר גבוהה, התהליכים יהיו יותר מהירים, חום פשוט מזרז תהליכים. כמה שעות השמרים מתחילים להתארגן על עצמם, אנחנו לא רואים שום דבר. ואז מתחילה החגיגה.
ואז מתחיל הלחץ, אתה מתכוון.
ואז מתחילה לחץ,
וואו, אין לי טיסה, יש לי טיסה, וואי, אם לא צר,
וואי, כן, עברו כבר 4 שעות, ולא ראיתי כלום.
4 שעות, עוד לא התחיל שום דבר, מה יהיה, זה לחץ אטומי.
הכל בסדר, אמר צ'רלי פפזיאן, אני חושב, רילקס, have an home brew. הכל בסדר, זה לא קרה זמן לפעמים, כמו שאמרתי. אז השלב הבא זה השלב שנקרא השלב האירובי. בשלב הזה השמרים מתחילים לצרוך את החמצן שמומס בתוך הנוזל, ומתחילים לגדול, מתחילים להתחלק, מתחילים, כמו מה שלמדנו בזמן הקורונה, אקספוננציאלי, מתחילים להתרבות. הרבה קצף, הרבה בלגן במחל, לפעמים הקצף והלחץ והתסיסה כל כך חזקה שזה בורח דרך הנשם.
זה בורח, חבל.
ואז זה עושה קצת לכלוך, אז צריך באמת לנטר את זה ולהבין מה לעשות כשזה קורה.
הכי טוב, דרך אגב, טיפ קטן, זה לקחת את המחל תסיסה ולהכניס אותו לתוך גיגי טיפה יותר גדולה, ככה שאם משהו יוצא פתאום, שזה לא ילכלך את הבית.
בדיוק.
אז
זה השלב שבו השמרים מתחילים לעשות חגיגה.
והאנשים מתחיל בלו, 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 ואז מתקשרים ושואלים אותנו, כמה בלו, כמה בלו זה צריך.
או למה אין בועות בנשם, וכמו שאמרת, אין בועות בנשם, זה לא אומר שאין סיסה.
יש לנו חבר שיש לו מצלמה על הנשם, והוא דרך הטלפון שלו מסתכל ובודק כמה...
היום יש אפליקציות שיודעות לבדוק.
כמה בועות יוצאות לו ב...
יש היום אפליקציות שמנטרות את זה, ובטלפון רואים כמה בועות והכל. גמרו השמרים לצרוך את כל החמצן שיש בבירה, אז הם נכנסים לשלב, שבעצם הוא השלב שעבורו אנחנו קיימים, שזה שלב התסיסה, שלב יצירת האלכוהול. הם משנים את המטאבוליזם שלהם, ואז הם צורכים סוכר ומייצרים אלכוהול. וזה בעצם השלב שאנחנו צריכים אותו. בשלב הזה יש קצת פחות פעילות בנשם, הפעילות בנשם יורדת, רגועה יותר, אבל עדיין יש עבודה של השמרים. אם אנחנו ממש רוצים לדעת אם זה קורה, אפשר להוציא דגימה, לקחת בהידרומטר ולראות. ההידרומטר בימים הראשונים צריך לרדת בצורה מאוד מהירה, ואחר כך הוא יורד כבר בצורה מאוד מאוד מתונה, עד שהוא נעצר.
בוא נגיד, יורד, לא יורד, הכוונה היא שצפיפות הסוכר. בדיוק.
צפיפות הסוכר, רמת הסוכר.
ואז הקריאה משתנה.
בדיוק. גמרו השמרים לייצר, לאכול את כל הסוכר, לייצר את האלכוהול, הם נכנסים לתרדמה ומתחילים לשקוע. זה שלב שבו בעצם אנחנו צריכים להשאיר את הבירה במיכל, אם אנחנו לא רוצים משקעים בבקבוק. כי התסיסה נעצרה, נגמרה התסיסה, אבל עדיין השמרים מתחילים לשקוע. ואנחנו כן רוצים שהם ישקעו במיכל, כי זה לא יפה שהם יהיו בבקבוק, זה לא אסתטי, והרבה אנשים מנסים לסנן את הבירה, או עושים כל מיני דברים כדי שהבירה תצא להם יותר צלולה ויפה.
מצד שני, אנחנו כן רוצים את השמרים לבקבוק, כי הם אלה שיעשו לנו את הציסה שלנו.
כן, אבל אף פעם לא יקרה מצב שכל השמרים...
לא, אנחנו לא מדברים על כל השמרים. מה שאני בדיוק. מנסה לומר, אני מנסה להתחבר למה שאתה אומר, זה שאנשים רוצים שהבירה תהיה צלולה, אבל תמיד משהו יעבור.
כן, נכון, תמיד יעבור. זה מה שבעצם מגזז לנו בדיוק. את הבירה, ותמיד הוא ישקע בסוף.
זה לא שאפס שמרים.
לגמרי לא אפס.
ממש לא.
אז זה דבר אחד שקורה לנו בסוף התסיסה. דבר שני שקורה לנו בסוף התסיסה, זה פינוי של טעמי לוואי. יש לנו כמה טעמי לוואי שנוצרים בזמן התסיסה. אחד מהם זה הדיאצטיל, טעם של חמאה. והשני זה אצטלדהיד, זה טעם של תפוח ירוק או דשא גרוס. עכשיו, יש עוד הרבה טעמי לוואי שנובעים מתסיסה לא תקינה, אבל שני אלה תמיד יהיו ותמיד יהיו מתסיסה תקינה.
אוקיי, אבל איזה טעמי לוואי יש לנו כתוצאה מתסיסה שהיא לא תקינה?
אז רגע,
אתה עכשיו כאילו מדבר על טעמי לוואי שהם...
בוא נגיד ככה, אני מדבר, להגיד, לקרוא לזה טעמי לוואי זה לא נכון, כי אם אנחנו מדברים על טעמי לוואי זה משהו שנשאר בבירה אחרי זה. אבל בוא נשאיר את הטעמי לוואי לדבר טעם אחר כך. מה ש...
לא, מהתסיסה לא תקינה.
גם מתסיסה תקינה...
לא, עכשיו דיברת.
נכון, אמרתי אז ככה. מה שקורה, תני לי שנייה לסיים ואז נהיה יותר מסודרים.
טוב.
אז אמרנו שיש טעמי לוואי שנוצרים בתהליך תקין של התסיסה, או טעמים, הם עדיין לא לוואי, הם עדיין לא לוואי. מה שקורה אחרי זה, אחרי שנגמרת התסיסה, לוקח קצת זמן והשמרים מפנים את הטעמים האלה.
אוקיי.
ולכן חשוב לתת לבירה להבשיל.
נכון. כדי שהם יפנו את זה וזה לא
יימצא. בדיוק, ואז בבירה אנחנו לא תואמים את זה, ולכן אני אומר, אני לא קורא לזה טעמי לוואי, כי זה לא הגיע לבירה בסופו של דבר.
אוקיי.
ברגע שהתהליך שלנו לא יהיה בסדר, אז זה יגיע לבירה,
נמצא אותם שם,
ואז זה כבר יהיה לוואי.
סבבה, אבל על זה אתה אומר נדבר עוד
שנייה. נדבר עוד שנייה.
אוקיי.
אז היינו בזה שנגמרה התסיסה, לוקח זמן לשמרים לשקוע לתחתית, כי אנחנו רוצים בכל זאת את הבירה עם כמה שפחות שמרים, בשביל היופי. ונותן, לוקח עוד קצת זמן לשמרים לפנות את הטעמים שהם יצרו במהלך התסיסה, ושאנחנו לא רוצים אותם אחר כך.
אוקיי.
Okay. עכשיו, נתקלתי, יש איזה מנטרה שרצה בעיקר בפייסבוק שאני רואה את זה, תסיסה לא פחות משלושה שבועות, וכבר דיברנו על זה.
נכון.
דיברנו על הקטע הזה. מה שכן שמתי לב, שכל הכהני המנטרה הזאת, לא יודעים להגיד, להסביר למה. הם אומרים, כולם אומרים שלושה שבועות, חודש, שתתה, לא יודעים להגיד למה. יש תהליכים שקורים.
לא יודעים להסביר מה ההיגיון, או מה התהליכים שקורים, בדיוק מה הרציונל, שעומד מאחורי המנטרה. מה המנטרה?
המנטרה אומרת, תסיסה לא פחות משלושה שבועות. למה? כי יש תהליכים שקורים אחרי שנגמרת התסיסה. אוקיי, מה התהליכים? אף אחד לא יודע להגיד. אז זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו. יש את השיקוע, אחרי שנגמרת התסיסה, השמרים מתחילים לשקוע. זה דבר אחד שקורה אחרי התסיסה. דבר שני זה הפינוי של הטעמים שנוצרו כדי שלא יהיו טעמי לוואי. אלה שני הדברים שקורים. שני הדברים האלה יכולים גם לקרות בבקבוק. אנחנו לא צריכים אותם במיכל תסיסה. להעביר את הבירה לפני שנגמרה התסיסה זה מסוכן. כי זה בונה לנו לחץ בבקבוק וזה יכול לפוצץ בקבוק. ברגע שנגמרה התסיסה ואין יותר שינוי ברמת הסוכר, זה לא יהיה מסוכן. זה לא יהיה יפה. כי יהיו לנו שמרים שבמקום לשקוע במיכל התסיסה, הם ישקעו בבקבוק. זה לא יהיה, וזהו בעצם. כל הנושא של פינוי טעמי הלוואי, זה יקרה גם בזמן שהביר בבקבוק.
אוקיי.
עכשיו, המבוגרים בינינו, שלפני 20 שנה בישלו בירה, ולפני 15 שנה, ולפני 10 שנים, המתודה אמרה שבוע במיכל תסיסה, 10 ימים במיכל תסיסה, כדי שתיגמר התסיסה, ועוד קצת בשביל לשקע את השמרים, ואחרי זה שבועיים בבקבוק. נכון. למה שבועיים בבקבוק? בדיוק בשביל הקטע הזה של הטעמים. לנקות את הטעמי הלוואי. היום, אם מישהו אומר שלושה שבועות בחבית, במחל הציסה, אין בעיה, תשאיר. אבל אז אתה לא צריך שבועיים בבקבוק.
אוקיי.
כי אם אנחנו מגזזים עם סוכר, 4-5 ימים והבירה כבר מוגזת לנו. אז זה העניין. וזה בדיוק ההסבר. אז שלושה שבועות אתם רוצים להשאיר, תשאירו.
אבל עוד פעם אני חוזרת, אז אני זוכרת, כבר היה לנו את הוויכוח הזה, אנחנו נחזור עוד פעם על הוויכוח, למה להשאיר שלושה שבועות במחל ציסה עם השמרים, עם המשקעים,
נכון,
השמרים
נכון.
ברגע שהם מפסיקים לעבוד, הם מתחילים לשחרר, נכון?
בדיוק, השלבים שקורים אחרי שלב השיקוע של השמרים והתרדמה, השלב הבא זה שלב שנקרא אוטוליזה.
נכון, שכבר עכשיו, דיברנו על זה וחפרנו וגם התייעצנו
נכון. עם מומחי שמרים, נכון. ומומחי שמרים אמר דבר כזה, במידה והציסה היא בתנאים טובים ואופטימליים, האוטוליזה ייקח לה הרבה זמן עד שהיא תקרה. עניין של חודשים. Okay. במידה ותנאי הציסה הם לא טובים, קרי 25 מעלות ומעלה, סביבה שהיא פחות מדי, יותר מדי בסיסית, האוטוליזה הזאת יכולה לקרות אחרי שלושה שבועות, אחרי שבועיים. ומה שאנחנו אומרים זה דבר כזה, אם אתם לא יודעים, אם אתם לא מנטרים את הציסה שלכם, אל תכניסו את עצמכם לצרות. תגמרו את הציסה, תיתנו לזה עוד כמה ימים לשקוע לשמרים, ואז תעבירו לבקבוק בלי המשקעים. זה מה שקורה. עכשיו עוד דבר, כל השלבים שדיברתי עליהם, השלב האירובי, השלב הפרמנטיישן, שלב הציסה, שלב השיקוע, זה קורה לכל שמר ושמר. כשאנחנו מסתכלים על כל המושבה, זה לא קורה במכה אחת לכולם. זה לא שפתאום יש לנו איזה
בום טרח,
עוברים שלב. לא, כל אחד, אז יש שמר שכבר ימצא בשלב השיקוע שלו, ושמר אחר שרק נמצא בשלב האירובי שלו. ולכן זה דברים שהם, אין גבולות ברורים, הגבולות בין התהליכים האלה הם מאוד מאוד מטושטשים.
אוקיי, ולכן זה מחזיר אותי למה שדיברנו כבר בעבר כמה וכמה פעמים. אם מישהו אומר, נותן איזשהו נתון או איזושהי סיטואציה שזה או שחור או לבן, אמת מוחלטת, אז לא.
בדיוק. יש פה הרבה תהליכים, יש פה הרבה דברים שקורים. יש ציסות שאנחנו גומרים אותם אחרי, אני יכול להגיד לך, מניסיון שלי, פרמנטיס S04 אחרי 4 ימים גמר לצוס.
נכון, זה בטון למטה.
אחרי 5-6 ימים כבר יש בטון למטה. נכון. וזהו, לא צריך יותר מזה, אפשר להעביר לבקבוק. סיימנו. כל שאר התהליכים יכולים לקרות גם בבקבוק, לא יקרה שום דבר. ופעם הייתה מתודה שאמרה, מה שנקרא סקונדרי, אחרי כמה ימים, 4-5 ימים של ציסה, להעביר את זה למחל נוסף. וזה בדיוק גם מה שעושים במבשלות בצ'כיה, שחייבים לעשות את זה. ציסה במחל אחד, הפשלה במחל שני, אחרי שניתקו את הבירה מהשמרים.
אז אולי אני אנסה רגע, אולי אני אביא את הצד הטיפולי שלי לתוך העניין הזה, כדי לנסות באמת אולי להסביר למה אנשים צריכים שיגידו להם כן, לא, שחור, לבן.
כי זה הכי קל בעולם.
אנשים צריכים את האמת המוחלטת. הרבה אנשים מתקשים להתמודד עם בלטמים, עם שינויים תוך כדי, עם זה שצריך עכשיו, רגע, עכשיו אני צריך לנתח את הסיטואציה, ולדעת איך אני מתמודד עם זה.
בדיוק, בדיוק בגלל זה.
הרבה אנשים קשה להם עם זה.
בדיוק, בגלל זה, כי אם אתה לא יודע, אם אתה לא מבין, אם אתה לא מבין את התהליכים, אם אתה לא למדת והבנת מה קורה, אתה חייב שחור ולבן. אתה צריך מניואל. אם קורה לי ככה, אז ככה. מקרים ותגובות.
אז אם באמת אנשים הולכים לפי, כמו שאתה אומר, מקרים ותגובות, אז צריך לדעת שהרבה פעמים אנחנו נשלם על זה מחיר.
נכון.
אנחנו נשלם על זה מחיר.
בדיוק, זה בדיוק. כי אם יש לך, בוא נדבר בשפה אנליטית, את טיפולית, אני אנליטי. אם אני נכנס לצומת שיש לי או כן או לא, ואני בוחר את אחד מהם, אני מפספס גם את 10 דברים אחרים שיש לי. אני צריך להיכנס לצומת, ושם יהיו לי 10 החלטות.
אבל לא תמיד אני יודע איזה החלטה לקחת, זה בדיוק העניין.
זה בדיוק העניין, אז מה שאני אומר זה, או שאתה הולך ולומד ומבין, ואז אתה באמת, אז בי.
ואם לא הלכתי, למדתי והבנתי, אז אני כן צריכה את א', ב', ג', ד'.
אז זה בדיוק הקטע של בין לעשות בירה, לבין לעשות בירה ממש טובה. לעשות בירה זה קלה קלות. אין שום בעיה לעשות בירה.
זה נכון, אני מסכים.
לעשות בירה טובה, זה כבר עניין אחר. זה בעיה רצינית. בדיוק, וזה, אתה, אם אתה רוצה, מספיק לך הבירה שאתה עושה, והחברים אומרים שזה כיף, ואתה נהנה לשתות, תמשיך ככה. אבל אם אתה רוצה באמת לדקדק בדברים,
או להבין את התהליכים.
או להבין את התהליך, ולהבין בתוך קבלת החלטות, אם יש לך שני ענפים, או יש לך 10 ענפים, אתה צריך להבין את התהליך. וגם אז, כמו שאמר לנו המרצה שלנו בקורס, גם אז יש מאחורה כל מיני חוטים שאתה לא יודע מה קורה, ואתה תזיז נקודה אחת, פתאום תזוז לך נקודה אחרת שאתה לא יודע מה קורה.
שהיא יכולה לזוז גם אחר כך. בדיוק. היא לא חייבת לזוז עכשיו. זאת אומרת, היא בהחלט יכולה לזוז עוד 3 שבועות.
בדיוק, אז אני אומר...
אני גם הרבה פעמים אומרת לאנשים שאתה תואם את הבירה שלהם, ואתה מריח את הבירה שלהם, והיא סבבה לגמרי, אבל אתה כבר מתחיל להריח משהו כזה בקצה, 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 שמשהו בתסיסה אולי לא היה מספיק תקין, והרבה פעמים אנחנו אומרים, תשתה את הבירה עכשיו, סיים אותה עכשיו.
כן.
כי עוד חודש היא כבר...
היא לא תחזיק מעמד.
היא לא תחזיק מעמד.
נכון.
כי מה שמתחיל להתבשל פה עכשיו, ילך ויחמיר.
בדיוק. עכשיו, איך אנחנו גורמים לתסיסה להיות טובה ולהיות מספיק ארוכה, כדי שהשמרים באמת ימשיכו להיות ולחיות כדי לפנות אחרי זה את עמי הלוואי, ולא להיכנס לתרדמה לפני שהם עשו את התפקיד הזה שלהם.
סליחה, המילה ארוכה לא נראה לי שהיא נכונה.
מספיק ארוכה, נגיד את זה ככה, מספיק ארוכה, כדי שהשמרים יהיו מספיק זמן בתמיסה, כדי לעשות את העבודה שלהם, ולא ישר ייכנסו לתרדמה, אז אנחנו צריכים לתת להם סביבה מפנקת. ומה זה אומר? שיהיה להם מספיק חמצן, שיהיה להם מספיק חומרי תזונה, ושתהיה להם טמפרטורה מתאימה. אז לגבי החמצן, אפשר קצת להברר את התירוש, לבחוש אותו.
וואי, וואי, אתה אמרת להברר את התירוש?
בנקודה הזאת זה בסדר.
לא, אני רוצה להגיד לך שיש כמה אנשים עכשיו ששומעים אותך, הם מתעלפים על באמת, צריך ללכת לעשות להם אחיה.
לא,
להברר... גדי אמר להברר.
נכון, גדי אמר להברר. להברר את התירוש לפני התסיסה זה דבר טוב. לעברר את התירוש אחרי התסיסה, שומו שמיים ותצלנה אוזנינו. לא עושים את זה. זה מה שאני תומד אומר. ואנשים שבהם ואומרים לה, אני לוקח את הבירה ומעביר אותה בחיתול אחרי שהיא תוססת כדי לסנן אותה, חבר'ה, אתם לא מסננים שום דבר.
להפך, מכניסים.
אתם מכניסים חמצן, שזה דבר שהוא לא טוב אחרי התסיסה, ואתם לא מצליחים לסנן כלום, כי החלקיקים שאתם צריכים לסנן אותם הם כל כך קטנים, שבכל חיתול שלא תעשו הם יעברו. הדבר היחידי זה אולי נייר סינון מעבדתי, אבל אז ייקח לכם 20 ליטר 3 שנים לסנן.
בוא נתקדם,
איפה היינו? היינו בקטע של לפנק את השמרים, היינו בקטע של לשמור על טמפרטורה נכונה של מיכל התסיסה.
כן.
אז, ודיברנו את זה גם לפני הטייסטינג רום, מה אנחנו אמורים לעשות, מקרר ופה ושם. אז פרקטיקות שאם אין לכם מקרר, לעטוף את מיכל התסיסה באיזשהו סדין, שיהיה בתוך גיגית, ששולי הסדין בתוך הגיגית, ואז המים יעלו, ולשים על זה מעברר, יכול להוריד במעלה או 2. אפשר להכניס את הפעם אני זוכר שעשיתי, קניתי קרח יבש, ולקחתי מקרר שלא עבד, ושמתי את הקרח יבש בתחתית של המקרר, סגרתי אותו והכנסתי מחר על תסיסה, ווואלה, זה שמר לי על 20 מעלות שם, וקרח יבש ממריא ישר לגז, ושומר על ה... ולא עושה לכלוך, לא עושה מים, ווואלה, זה עבד, זה היה בסדר. ויש 1,001,000 שיטות, והשיטה הכי מקצועית, אותה שיטה שמשתמשים במפשלות בירה, זה מה שנקרא דאבל ג'קט. זה מיכל תסיסה שיש לו דופן כפולה, ובתוך הדופן הכפולה מזרימים מים קרים. וככה שומרים בעצם על הקירור של הבירה.
שהיום יש מערכות ביתיות.
יש גם מערכות ביתיות. יש איזו שיטה ביתית לעשות את זה, שבמיכל התסיסה מכניסים ספירל לתוך המיכל, שפיידל, יש להם את הפטנט הזה. במכסה של מיכל התסיסה יש סליל, הוא יושב בתוך הבירה, ודרך הסליל הזה מעבירים מים קרים, ואז לא צריך דאבל ג'קט, אפשר לעשות את זה על כל דלי תסיסה גם מפלסטיק, כדי לשמור על הקירור. אבל הדבר הכי קל, לקנות מקרר, לשים לו תרמוסטט, ובזה נגמר הסיפור.
אני רק רוצה לחדד פה איזושהי נקודה עכשיו, שדיברת על הקירור, דיברת על קירור של מיכל התסיסה, כשלפני כן דיברת על הקירור של התירוש, כשמכניסים אותו למיכל
נכון,
התסיסה.
מיד, נכון,
זאת אומרת, זה
שני דברים שונים.
לשים לב שמדובר בשני דברים שונים.
אחד זה לקרר את התירוש מטמפרטורות בישול לטמפרטורה שאפשר לשים, להגיש את השמרים,
כן.
ואחד זה לשמור על טמפרטורה מתאימה לשמרים של תסיסה. כן. ובואו, טמפרטורה אידיאלית לרוב סוגי שמרי האל, זה בין 20, או בין 18 ל-24, 25 מעלות, כן. אבל גם ב-30 מעלות הם יעבדו, תהיה בירה עם הדפקטים שלה, זאת אומרת, היא לא תהיה נקייה מטעמים.
מקסימום חצי גם ילך, ואז הם עובדים חצי קלאץ'.
בדיוק, אז בסדר, אבל עדיין, אם מי שחייב את הבירה וזה טעים לו, זה יהיה בסדר.
צריך לקחת בחשבון, באמת שחלק מה... החבר'ה בעצם מבשלים בבית, לא כל אחד יכול לשים עכשיו מקרר, לשים זה, זה קצת מורכב. אז שוב, יש דברים שלוקחים בחשבון, ומשלמים את המחיר, וברגע שהם משלמים את המחיר, ולכל מעשה יש השלכות, זה צריך לקחת בחשבון. כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו מעגלים, כל פינה שאנחנו מעגלים, יש איזה השלכות אחר כך, וכל אחד צריך לשאול לעצמו, אני מוכן לשלם את המחיר הזה, או לא מוכן לשלם את המחיר הזה.
בדיוק, ואם אתה מוכן לשלם, אין עם זה בעיה.
אפרופו מגבת, מקרר, מעברר וכל הסיפור הזה, אז רק נזכרתי במבשלה הזאת בבלגיה שהם שמו מצד אחד מעברר ומהצד השני רדיאטור כדי להגיע לטמפרטורה
הם היו צריכים טמפרטורה של 30 ומשהו מעלות בציסה, אמרתם אין בעיה, תבואו אליי, תקבלו את זה בחינם, בלי שום דבר.
טוב, זה כמו החבר הפיני שאמר, מה הבעיה? טמפרטורת חדר, כן, מה הטמפרטורה אצלך בחדר?
30 מעלות. אוקיי, אז מחזיר
רק
אותנו...
רק הברז הוציא לנו השבוע 35 מעלות, כן. כשרצינו לקרר את הבירה.
אז נחזור חזרה לטעמי לוואי, כן. או לתסיסות שהן לא תסיסות תקינות. אחד הדברים שיש לנו זה דבר שנקרא תסיסה תקועה. תסיסה תקועה זה תסיסה שהסתיימה טרם זמנה. מה זה אומר? זה אומר שרמת הסוכר בהידרומטר, וזה מודדים אך ורק עם הידרומטר, לא בורות בנשם ולא שום דבר, רק הידרומטר. ברגע שההידרומטר מפסיק להראות לנו ירידה בסוכר, הסתיימה התסיסה. ואז יש לנו את רמת הסוכר. אם רמת הסוכר היא גבוהה, אז יש לנו בעיה. אם רמת הסוכר מספיק או כפי שציפינו, אז אין לנו בעיה.
גם אם אתה עושה את החישוב, אתה רואה שכאילו לא הגעת לאחוז האלכוהול שחשבת שתגיע.
בדיוק. עכשיו, מה זה רמת סוכר גבוהה או לא גבוהה? איך אמרנו? אין אמת, אין אחד ואפס. נכון. אם אתם עושים בירה שהיא 12% אלכוהול, איזה ברלי וויין חזק, או זה אימפריאל סטאוט חזק, אתם אף פעם לא תסיימו ברמת סוכר נמוכה, אתם תסיימו ב-1.020, אפילו 1.030, אפילו ברמה כזאת אתם תסיימו. וזה יהיה בסדר, וזה יהיה תקין. אבל אם אתם תעשו איזה פילסנר, או איזה IPA, ותסיימו ברמה של 1.30, זה לא בסדר, זה גבוה מדי. אז לכן הגבוה מדי הוא יחסי, הוא בהתאם לסגנון הבירה. ולכן, קודם כל אתם צריכים לזהות שנגמרה התסיסה, ואז אתם צריכים להגיד לעצמכם האם זה גבוה מדי או לא גבוה מדי. אישית, אני, תסיסה שמסתיימת לי ב-1.020 או פחות מזה, אני אפילו לא נכנס לעניין אם נתקעה לי התסיסה או לא נתקעה לי התסיסה. מבחינתי, 1.020 זה פחות או יותר הקו. עכשיו, זה לא אומר שהבירה לא תהיה טובה. זה אומר שתהיה טיפה יותר מתוקה ממה שציפית, אבל עם פחות אלכוהול, והיא יכולה להיות נהדרת.
זה אומר שהיא לא תצא כמו שאולי תכננו מראש.
בדיוק, היא לא מצטעפה, השמרים לא מיצו את כל הפוטנציאל שלהם.
אז בוא רגע נגיד, קיבלנו איזה שיחת טלפון לפני כמה ימים, על מישהו שהבירה שלו הייתה במחל 9 ימים, והוא מדד בהידרומטר, וראה שלפני 4 ימים קיבל את אותה הקריאה. זאת אומרת, הקריאה שלו הפסיקה להשתנות, זאת אומרת, צפיפות הסוכר שלו
קבועה.
ואז הוא אומר, התסיסה שלי תקועה, מה אני יכול לעשות? אוקיי? אין לי בועות בנשם, וגם ראיתי בהידרומטר ש...
ולמה הוא נכנס ללחץ? כי זה קרה לו אחרי 4 ימים, ובכל מקום כתוב שתסיסה זה 3 שבועות.
נכון.
ואז הוא נלחץ.
נכון, אבל אז יש פה כמה דברים. קודם כל, הקריאה שלו בהידרומטר, אז נכון, יכול להיות שבאמת השמרים לא אכלו את כל הסוכרים, והוא לא הגיע לאחוזי האלכוהול, לרמת הצפיפות שהוא רצה, ולאחוזי האלכוהול שהוא
תכנן. אבל אם אני זוכר נכון, זה היה 1.012 שהוא אמר?
אבל הנקודה, מה שאני רוצה להגיד, זה שארבעה ימים המחל עומד ככה, עומד, כשהסתיימה התסיסה, ואין פה כבר יותר מה לעשות, פשוט להכניס לבקבוק ולהתקדם עם זה. לא, אני לא צודקת.
לתת לו כמה ימים, כמו שאמרנו, השמרים לשקוע.
סבבה, ואז... זה כבר 4 ימים עומד ככה, 4-5 ימים עומד, שאין שום שינוי בצפיפות.
יש פה עניין של טמפרטורה. טמפרטורה זה דבר שהוא, במקרה הזה של השיקוע, ככל שהטמפרטורה קרה יותר, השיקוע יעשה
סבבה,
יותר מהר.
סבבה, הוא... הציס בטמפרטורת חדר.
אוקיי, ארבעה ימים.
לא שום דבר. 4-5 ימים הבירה שלו עומדת במצב שאין שום שינוי בקריאה של ההידרומטר.
לדעתי זה מספיק טוב.
אני לא חושבת שבשלב הזה יש לו מה לעשות, מעבר לזה שהוא יכניס את
נכון,
הבירה לבקבוק ולנסות.
מה עוד שהקריאה שלו הייתה 1.012, אז ברור שאין לך תסיסה תקועה. בואי, זה אחלה דבר.
וסביר להניח גם שהתסיסה הייתה מהירה בגלל טמפרטורת
נכון,
החדר.
נכון.
בגלל הסביבה.
עוד פעם, ואמרתי את זה ואני אגיד את זה עוד פעם. קור מעכב תהליכים, חום מזרס תהליכים.
נכון.
תסיסה תקועה, מה אנחנו עושים? אנחנו לא יודעים למה התסיסה נתקעה, אז אנחנו עושים כל מיני פעולות, ואם אחת מהן תעזור, אז לפי זה נדע מה הייתה הבעיה שלנו. אז אנחנו מנערים את המחל. למה הם מנערים? כי אם חלק מהשמרים היו לא כזה כאלה בריאים, וחלק כן היו בריאים, אז אם ניקח את השמרים הבריאים ונעלה אותם, שגמרו לעבוד מהר, ונעלה אותם חזרה למעלה, הם פתאום יראו את התנאים שלהם, את הסוכר ואת החמצן אם נשאר עוד או משהו, יהיו מבסוטים ויתחילו לעבוד. דבר שני זה לקחת את המחל ולשים אותו במקום שהוא חמים, ואנחנו בטוחים שהטמפרטורה שם קבועה. כי הרבה פעמים קורה שלא שמים לב ויוצאים מהבית והטמפרטורה עולה או יורדת, ושחוזרים הטמפרטורה משתנה, וזה משגע את השמרים. אז בואו ניתן להם קודם כל טמפרטורה חמה, כי אמרנו חום מזרז תהליכים, ונכניס אותם למקום שהטמפרטורה בטוח קבועה.
חמה לא
יותר מדי, כן. ובואו, אחד המקומות הטובים לזה זה שירותים או אמבטיה. זה חדר פנימי בדרך כלל בבית, ושם הטמפרטורות בדרך כלל הן קבועות. היה והדבר הזה עזר? וואלה, הנה, עזר, הבנו מה הייתה הבעיה. לא עזר, נמשיך הלאה. אפשר להכניס עוד שמרים, לא יקרה שום דבר. כי אם נכניס שמרים חדשים והם יעבדו, כשהשמרים הישנים לא עבדו, אז נדע שהשמרים הישנים לא היו בריאים מספיק. היה ולא יקרה שום דבר, אז השמרים פשוט ישקעו לתחתית, לא מהרוס את הדבר.
אבל אז אתה תקבל טעם, יכול לקבל טעם יותר שמרי. אפרופו לכל מעשה יש את ההשלכות שלו.
אז בשביל זה בדרך כלל משתמשים, כשעושים את זה בדרך כלל משתמשים בשמרים שהם ניטרלים, יותר ניטרלים.
אני יכולה לשים שמר אחר ממה ששמתי? זאת אומרת, אם שמתי 0.5, אני יכולה פתאום לשים 0.4?
אז ככה. לגבי זה, יש, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל יש שמרים שהם נקראים פוזיטיב טורפים, ויש כאלה שלא. יש שמרים שיודעים לעבוד בהרמוניה עם שמרים אחרים, ויש שמרים שתוקפים את השמרים האחרים. אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה מה, ולכן נהוג לא לערבב שמרים.
אוקיי. אז איך יודעים בעצם?
אנחנו לא כל כך יודעים, כי צריך באמת לדעת מה זן השמרים, אבל אם אנחנו מדברים על תסיסה תקועה, מן הסתם השמרים הראשונים שהשתמשנו בהם כבר לא כל כך חיים, הם כבר לא כאלה בשיא אונם, אז באמת, אם נשים שמרים אחרים, לא נראה לי שתהיה איזושהי בעיה. בוא נגיד, התסיסה היא תקועה להרוס, זה כבר לא יכול להרוס. גם אם נתקעה התסיסה, אין שום בעיה, בירה טובה, אפשר לשתות אותה, אז יהיה לה קצת פחות אלכוהול, תהיה טיפה יותר
מתוקה. נכון, מתוקה. זה מה שאני אומרת. אני בעד שאוקיי, מה שיצא לבקבק, במקום להתחיל לנסות, אם זה לא באמת מצב שלא תסס בכלל.
כן, אז, אבל, שוב, אבל אם באמת, אם זה לא יותר מדי תרחה בשבילך, ויש אנשים כן. שזה לא תרחה, אז תעשה את זה, זה בסדר. אתה לא אומר, אסור לעשות.
לא, ברור שלא.
תעשה את זה, וזה יהיה, זה יכול להיות בסדר.
אוקיי.
מה עוד? יש לנו להגיד על התסיסה, דיברנו...
אמרנו תעמי, כל מיני...
תעמי לוואי של...
תעמי לוואי כן. מתסיסה תקועה.
תעמי לוואי מתסיסה תקועה. אז ככה, ברגע שהתסיסה, לאו דווקא תקועה, ברגע שהתסיסה לא עובדת כמו שצריך, mm-hmm. יכולים לבצר תעמי לוואי, ופה הם לוואי. לדוגמה, אותם אצטלדאיד ודיאצטיל שדיברנו עליהם קודם, שהם מתפנים, אם התסיסה לא תהיה בריאה והשמרים לא יחזיקו מעמד יותר מדי זמן, הם לא יפנו אותם, והם כן יהיו לנו בבירה ונטעם אותם, וזה טעם לוואי, זה לא אמור להיות שם. דיאצטיל בחלק מהבירות, דיברנו על זה, אני חושב בפרק על הבירות האנגליות, צריך, יכול להיות בבירה, אבל שוב, לא בכמויות גדולות. הבעיה יותר גדולה אם התסיסה שלנו לא טובה. אם השמרים נכנסו לסטרס כי הטמפרטורה הייתה גבוהה מדי, או הייתה נמוכה מדי, או שהיה לחץ יותר מדי במחל תסיסה.
או רמת הסוכרים הייתה גבוהה מדי.
הם נכנסו לסטרס, ואז הם יגיבו. הם יגיבו בשחרור של חומרים שלא טובים לנו. זה יכול להיות טעמים של מי ורדים, זה יכול להיות טעמים של ביוב, זה יכול להיות טעמים של ביצה סרוכה, זה יכול להיות טעמים, אמרנו, של חמאה ושל כן. תפוח ירוק, ויש עוד כל מיני טעמים של
בנד,
של תחבושת, כן, מוי כיף, מה שנקרא. אלה טעמים שלא טובים ואלו נובעים מתסיסה לא טובה. עכשיו, פה אני רוצה לגעת בעוד נקודה, נקודה שנקראת תסיסה בלחץ. היום זה די רווח, הנושא הזה של התסיסה בלחץ, זו תסיסה שנותנת לנו אפשרות בגלל שיש לחץ, אנחנו מדכאים היווצרות של טעמים שנקראים אסטרים, טעמים פירותיים, ואז אפשר להציס בטמפרטורה יותר גבוהה, בגלל שזה בלחץ, ואז הציסה נעשית יותר מהר, ולא צריכים כל כך מקרר. אומרים שזה טוב, וזה עוזר. אבל צריך לשים לב, לא כל שמר יודע לעמוד בלחץ הזה. לחץ גבוה יכול לגרום לשמרים להיכנס לסטרס. בדרך כלל זה טוב לשמרי לגר, זה פחות טוב לשמרי אל, אם אני רוצה ככה כלל אצבע. לא להיכנס.
אז אם אנחנו מדברים על לחץ במחל ציסה, בוא שנייה נתעכב על עניין הנשם.
נכון.
צריך לדעת גם להתאים את הנשם למחל, נכון. לכמות שאתה בעצם מציס.
נכון, רוב הנשמים שמוצאים היום בשוק הישראלי, זה נשמים שמתאימים ל-20-30 ליטר. אם אנחנו לוקחים מחלי ציסה של 60 ליטר, אנחנו כבר נוצר הרבה יותר לחץ במחל הציסה, ולא תמיד הנשם יודע לפנות את זה כמו שצריך, ואז יכול להיווצר עוד פעם לחץ, ואם השמרים הם לא השמרים המתאימים, שהם יכולים להיכנס לסטרס ולהוציא לנו טעם לוואי.
שוב שמח. רק בוא נגיד, הנשם זה אותו...
אותו סיפון של פלסטיק שממלאים בו קצת מים.
שאנחנו שמים על המכסה של המחל עצמו.
והמטרה שלו זה להוציא CO2 החוצה, ולא לתת לאוויר להיכנס.
נכון. אז מה עוד יש לנו לדבר על העניין של התסיסה?
שוב, בואי, אפשר להמשיך לדבר מפה ועד מחר על התסיסה, אבל אני חושב את הדברים העיקריים דיברנו עליהם, ואם את אוהבת ואת מאוד אוהבת לעשות סיכומים, אז בואו נעשה איזה סיכום קטן. דיברנו על התסיסה, על החשיבות של טמפרטורת התסיסה שתהיה תואמת לשמרים, על זמן התסיסה שייתן...
רגע, הטמפרטורה שתהיה אחידה פחות או יותר במהלך כל התסיסה.
נכון, ותואמת לטמפרטורה שהשמרים אוהבים, כל נכון. שמר עם הטמפרטורה שלו. זמן תסיסה שיהיה מספיק כדי לסיים את התסיסה כמו שצריך, שלא יתפוצצו לנו בקבוקים, ולתת לשמרים לשקוע לתחתית כדי לנקות לנו קצת את הבירה.
אפשר לבדוק את הזמן עם הידרומטר.
נכון, ולתת לה עוד כמה ימים. ודרך אגב, לא נכנסנו פה לדבר שנקרא cold crush. זה עוד פעולה שעושים בסיום התסיסה, מכניסים את הבירה לקרוב ל-0 מעלות, למשהו כמו 24 שעות, או 48, כי לוקח איזה 12 שעות עד שהבירה מגיעה לטמפרטורה המתאימה. ואז בקור, הבירה מצטללת יותר, החלבונים, זה מזרז את השיקוע של החלבונים, ואז מקבלים בירה צלולה יותר. ורק אז הולכים ומבקבקים אותה. אז דיברנו על הטמפרטורה, דיברנו על הזמן, דיברנו על איך נעשית התסיסה, מה השלבים שבתסיסה, על תסיסה תקועה, טעמי לוואי של התסיסה.
יש עוד משהו שאני רוצה להכניס אותו, דיברנו עליו בפרק של הקשות, אבל לפעמים בזמן התסיסה אנחנו מחליטים להוסיף דברים למחל. זאת אומרת, אם זה קשות לדרי-אופ,
או אם זה פירות.
לפעמים פירות, או תבלינים, זה שלב שהוא מאוד בעייתי. בעצם ההכנסה של כל הדברים האלה, זה מאוד בעייתי בשלב הזה, בגלל הקטע שאנחנו גם פותחים את המכסה וחושפים את הבירה לחמצן, גם בגלל החיתוי של מה שאנחנו מכניסים. אז נשאלת השאלה, איך לעשות את זה בצורה האופטימלית, והאם בכלל זה שווה את הסיכון שאנחנו לוקחים?
אז קודם כל שווה. אם אנחנו רוצים להגיע ב-IPA לטעמים של קשות, ארומות של קשות נקיות וטריות, רק דרי-הופ. קשות בדרך כלל לא צריך לחטא אותו לפני, לא מחטאים, פשוט מה שאני עושה, אני לוקח את הקשות, פותח טיפה את המחל, מפזר אותו למעלה וסוגר את המחל, עם הזמן הוא שוקע, אבל נותן את הטעמים. אם אתם, יש כאלה שלוקחים ושמים אותו בתוך איזשהו רשת בד, את הרשת צריך לחטא.
אוקיי.
לא לחטא אותה בחומר חיטוי, חס וחלילה, כי אז הבירה תקבל טעם.
גם את הפירות והתבלינים שמכניסים, לא לחטא בחומר
חיטוי. כבר נתקלנו במישהו שאת התובדבנים שלו שם בסטארסן, ולא הבין למה הבירה יצא עם טעם לא טוב. אז לחטא...
עם אלכוהול.
עם אלכוהול, או לחטא בחום, זאת אומרת, להרתיח את זה קצת כמה דקות, ואז להכניס אותו, בדרך כלל שמים איזה גולה בפנים, כדי שזה לא יצוף למעלה וזה ישקע. אם זה פירות, אז כן, את הפירות צריך לחטא, שוב, או על ידי זה לשרות אותם באלכוהול, או לשים אותם ב-70-80 מעלות לכמה דקות, לפסטר אותם. ומתי מכניסים את הדרי-הופ או את הפירות? בדרך כלל עושים את זה אחרי שנגמרת התסיסה האירובית, אחרי הפראית. כי מה שקורה, אם נשים את זה בזמן התסיסה הפראית, ה-CO2 שיוצא החוצה יכול לנדף לנו את הארומות, אז מחכים שזה ייגמר.
שזה משהו כמו יומיים, שלושה.
עד 4 ימים, משהו כזה.
כן.
ואם אתם עושים תסיסה בלחץ, והבירה שלכם מוגזת, שלא תעיזו להוסיף לאיזה דרי-הופ, כי אז זה יגרום לכם לפונטנה דה הופס, מה שנקרא. כל הגזים יתחילו לעלות למעלה, אתם תייצרו עם הקשות כל כך הרבה אזורי נוקליאציה, שאתם פשוט תקבלו בוסט של קצב שאף מהמחל.
כן.
זהו, אני חושב ש... מיצינו את מה שאפשר להגיד במסגרת השעה, שעה וקצת שלנו.
אני חושבת שבאמת השלב של התסיסה הוא שלב מאוד 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 חשוב בתהליך של הכנת בירה.
אני אומר, אני יכול להגיד...
אני חושבת שהוא הכי חשוב.
בדיוק, זה השלב לדעתי הכי חשוב.
כן, הוא השלב הכי חשוב. בכל השלבים אפשר פה להגל פינות, שם להגל פינות, מתכונים, שמתם תלתת הזה, במקום זה, הבישול עצמו, אז לא תכננתם נכון את ה... לא עשיתם נכון את החישוב של הטמפרטורות של המש, גם לא קרה אסון, אז תצא לכם בירה עם יותר גוף, פחות גוף, ספארג', גם דיברנו על זה, שגם זה כבר הרבה לא עושים. הבישול בירה, שעה, 90, הכל אפשר לעגל פינות. יש שני דברים בכל התהליך הזה שאי אפשר לעגל פינות, זה השלב הזה של התסיסה, והנוסקול לעניין החיטוי וכל עניין החיטוי בתהליך ההכנה.
השלב של התסיסה, אני אומר, העונש הוא מיידי. לא עשינו תסיסה כמו שצריך, העונש הוא מיידי. מיד תקבלו בירה לא טובה.
כן, מיידי ולפעמים...
כואב.
מיידי, כואב, ולפעמים גם אתה חושב שוואלה, יצא לך בירה טובה, ואז אתה לוקח אותה להשוויץ לחבר'ה, ואז פתאום מסתבר לך ש...
לא טובה ולא נעליים.
זה שזווה, יש לך זווה בבקבוק.
אבל בוא נהיה חיובים.
אז זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, שבאמת אלה שני דברים שאני לא הייתי מעגלת פינות.
זהו, אז סיימנו לדבר על התסיסה. אם יש לכם שאלות, אתם יודעים איך למצוא אותנו, פייסבוק, בירוויו, הפודקאסט, אימייל, וואטסאפ, יונות דואר, מה שאתם רוצים. אנחנו נשתדל מאוד לענות על השאלות שיהיו לכם.
אז בעצם היום בפרק הזה אנחנו נתנו עוד חוט שאפשר לקשור להפקעת הזאת שבסוף תוציא לנו בירה. אז מה נאמר, מה נגיד? תודה שהייתם איתנו, לנו היה כיף. מקווה שגם אתם נהנתם. שתו באחריות ונשתמע בפרק הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.